בואו נדמיין לרגע איזה עמוד תווך בתוך בניין רב קומות. כאילו עמוד שתוכנן ממש בקפידה כדי להחזיק את כל המשקל של הקומות שמעליו.
כן, כל התקרות, האנשים, הרהיטים, הכל נשען עליו.
בדיוק. ומבחוץ, הבניין נראה סופר יציב, מפואר כזה, הכל מתפקד לגמרי כרגיל. אבל בתוך הבטון של אותו עמוד, מתרחש איזה תהליך שקט ובלתי נראה.
עומס תמידי?
ממש ככה. רטט קבוע של כל התנועה בבניין, שינויי טמפרטורה, לחץ שהוא פשוט מתמשך. כאילו, אין שום סדקים שאפשר לראות בעין, אבל ברמה המולקולרית, משהו מתחיל להישחק לאט לאט.
ומהנדסים הרי קוראים לזה עייפות החומר.
נכון. וכולם סומכים על העמוד הזה, כולם עוברים על פניו בכל יום, אבל אף אחד לא באמת עוצר לשאול, מה בעצם מחזיק אותו?
תראי, המטאפורה הזו של עייפות החומר מתארת בצורה מדויקת להפליא את מה שאנחנו רואים בפיזיולוגיה האנושית. במיוחד אצל אנשים שמתפקדים כעמודי התווך של הסביבה שלהם.
אנחנו הרי נוטים לחשוב על חוסן, כאילו חוסן נפשי ופיזי, כעל משהו בינארי, או שזה שבור לחלוטין, או שזה שלם לגמרי.
אבל כשמסתכלים על הביולוגיה של אנשים, ונשים בפרט, שנמצאים בעמדות של נתינה מתמדת, טיפול באחרים וניהול שוטף של משברים, מגלים תמונה הרבה יותר מורכבת.
תמונה של שחיקה תאית שקטה. אז בצלילת העומק שלנו היום, המטרה שלנו היא ממש לפצח את זה, את המחיר הפיזיולוגי והנפשי של הנתינה המתמדת הזו.
לגמרי, אנחנו רוצים להבין למה התחושה הזו של להיות שם בשביל כולם, היא ממש לא רק עייפות רגילה.
לא עייפות כזו שאתה יודע, פשוט לישון אחריה ולהתעורר העננים. זו תופעה שמשנה באופן פיזי את מערכת העצבים.
ואנחנו נתבסס היום על מאמר מרתק מהבלוג של Moving Life, שעוסק בדיוק במנהלות שנותנות ללא הפסקה.
כן, ויש לנו גם יופי של חומרים אקדמיים תומכים. המחקר המפורסם של ברוס מיקיון משנת 98, סקירה של גוידי מ-2021, ועוד סקירה מפרונטירס מ-2020.
וגם, כמובן, העבודה הקלאסית של דוקטור הרברט בנסון. אנחנו בעצם נחפש איך אפשר לעצור את השחיקה הזו בלי לשנות את כל החיים או לוותר על האנשים שאנחנו אוהבים.
אוקיי, בואו נפרק את זה. כדי להבין את המנגנון, המאמר ב-Moving Life מציע אנלוגיה מבריקה. הם אומרים, בואו נחשוב על הסמארטפון שלנו.
זו מטאפורה מעולה.
נכון. נדמיין מכשיר שכולם צריכים אותו כל הזמן. שולחים אליו המון הודעות דחופות, מפעילים עליו אפליקציות כבדות, מנווטים איתו.
מצלמים איתו עשרות תמונות.
בדיוק. והמכשיר בינתיים מתפקד פצצה. המסך בהיר, התגובות מהירות, אין תקיעות בכלל. אבל יש נתון אחד קריטי שחסר בתמונה הזו.
אף אחד לא תורך לחבר אותו למטען.
אף אחד, אף פעם. והתוצאה של דבר כזה די ברורה לכל מי שהחזיק אי פעם סלולרי.
כן, המכשיר ימשיך לעבוד, המסך ימשיך להעיר, עד שברגע אחד, פופ!
נכבה לגמרי.
בלי שום התראה מוקדמת, הוא פשוט ייחבא באמצע שיחה ממש חשובה.
וזה לא שהשיחה הספציפית הזו הייתה כבדה מדי למכשיר.
ממש לא. זה פשוט כי רזרבות האנרגיה התרוקנו לחלוטין. מה שמרתק כאן הוא שהבעיה מעולם לא הייתה העבודה הקשה עצמה.
נכון, המכשיר נועד לעבוד קשה.
הבעיה היא חוסר ההתנה. כשאנחנו לוקחים את זה לפיזיולוגיה, במצב רגיל, כשיש אירוע מלחיץ, המערכת הסימפתטית נדלקת. הילחם או ברח.
שזה מנגנון סופר חשוב.
קריטי. הלב דופק, קורטיזול עולה. אבל אחרי שהאיום חולף, המערכת הפרסימפתטית, זו שאחראית על תרגי זה נגמר, אמורה להיכנס לפעולה ולהוריד את הדופק.
וכאן נכנסת התובנה המרכזית. אצל מי שמחזיק את כולם על הגב, האיום שזה בעצם הצורך של מישהו אחר, לעולם לא חולף. ולכן המערכת הזו פשוט לא נכבט.
בדיוק. וזה מוביל אותנו ישירות למה שקורה כשהגוף נשאר דלוק ככה במשך שנים. כאן אנחנו פוגשים את המושג עומס אלוסטטי, או באנגלית אלוסטטיק לואוד.
שזה מונח שהחוקר ברוס מקיואן טבע, נכון?
כן, ב-1998, וזה גם מגובה היטב בסקירה של גוידי ושותפים מ-2021. העומס האלוסטטי מתאר בעצם את הבלאי המצטבר של הגוף.
מה זאת אומרת בלאי מצטבר?
זה כשהגוף מפעיל שוב ושוב בצורה חוזרת את מערכות הלחץ שלו. אנחנו רואים עלייה שקטה בקורטיזול, לחץ דם שעולה לאט לאט, הצטברות של סמני דלקת בגוף.
תשמע רגע, אני חייבת לאתגר אותך פה. האם זה לא פשוט לחץ רגיל, כאילו סטרס שכולם חווים בעבודה? למה המדע בכלל צריך מונח רפואי חדש בשביל זה?
זו שאלה מצוימת וההבדל הוא תאומי. סטרס או לחץ אפשר לפרוק. נגיד שאת סוגרת איזה פרויקט ענק, יש רגע שבו את אומרת, אוקיי, סיימתי, נושמת עמוק, והגוף מתאושש.
הבנתי, יש קו סיום.
בדיוק. עומס אלוסטטי לעומת זאת הוא דפוס מצטבר ושקט. תחשבי על גשר. סטרס רגיל זה מסעית כבדה שעוברת על הגשר, הגשר קצת רועד ואז חוזר למקום.
אוקיי.
עומס אלוסטטי זה להכנות 10 מסעיות כבדות על הגשר הזה, ולא להזיז אותם במשך 5 שנים.
וואו, המתכת פשוט התעקם בסוף.
ממש ככה, וזה קורה הרבה לפני שמופיע תסמין ברור שאפשר לראות אצל הרופא. ויש פה עוד רובד, בסקירה של פרונטירס מ-2020, שמתייחס להבדלים מגדריים.
כן, זה נתון מטורף. נשים מפגינות סמנים דלקתיים גבוהים יותר תחת לחץ כרוני בהשוואה לגברים.
נכון, וזה ממש לא בגלל איזו חולשה ביולוגית. זה בגלל מה שנקרא נטל הטיפול בזולת, או caregiving.
המשמרת השנייה.
בדיוק. נשים שמנהלות צוותים בעבודה, ואז חוזרות הביתה, ומיד מנהלות את הבית, את הילדים, אולי הורים מבוגרים, המוח פשוט לא מקבל הפסקה, שתי המערכות פועלות במקביל.
כאן זה נהיה ממש מעניין, כי נוצר פה איזה פרדוקס נורא טרגי. הדבר שאותו אדם עושה הכי טוב, שזה להיות שם בשביל כולם, לארגן, לסדר, להכיל, הוא בדיוק מה שגובה ממנו את המחיר הביולוגי הכי גבוה.
וזה מתבטא בסימפטומים מאוד ספציפיים בחיי היום-יום. אם נחבר את זה לתמונה הרחבה, אנשים חווים תשישות קשה שאין לה שום הסבר רפואי פשוט.
גם אם ישנו 8 שעות בלילה, הם קמים עייפים.
בדיוק, שינה לא מרעננת. ויש גם עצבנות מדברים נורא קטנים בבית. כאילו, בעבודה הכל מתקתק תחת לחץ עצום, אבל בבית כוס שנשפחת יכולה להוביל לפיצוץ.
ומה לגבי הירפול המחשבתי הזה? הבאג הזה בזיכרון שאנשים מתארים.
הברין פוג. כן, זה קורה כי המוח מסית משאבים מהקליפה הקדם-מצחית, שאחראית על חשיבה מסודרת, לאמיגדלה, שאחראית על זיהוי איומים.
כאילו הגוף אומר, אין לי זמן לזכור איפה המפתחות, אני מנסה לשרוד פה?
חד משמעית. ומה שחשוב להבין כאן זה שהגוף לא נכשל. הוא עושה בדיוק את מה שביקשו ממנו. ביקשו ממנו להישאר דרוך ללא הפסקה, אז הוא נשאר. התסמינים האלה הם מידע, דאטה, הם לא חולשה.
אז מה כל זה אומר בעצם? כי, תשמע, אי אפשר פשוט לפטר את הצוות או לעזוב את ההורים המזדקנים. איך אפשר לעצור את השחיקה הזו בתוך המציאות הזו? לאנשים האלה הרי אין זמן עכשיו לנסוע לחודש של מדיטציה בהודו.
נכון מאוד, וזה מחזיר אותנו לעבודה של דוקטור הרברט בנסון משנות ה-70, תגובת ההרפיה. בנסון הראה שתגובת ההרפיה היא מצב פיזיולוגי שהוא ממש הפוך להילחם או ברח.
כלומר, אפשר להפעיל את המערכת הפרסימפתטית בכוונה.
לחלוטין. אפשר לאמן את הגוף לעשות את זה. זה לא קורה סתם אם נשב מול הטלוויזיה, זה דורש הפעלה אקטיבית.
המאמר ב-Moving Life מציע כמה פרקטיקות נורא פשוטות לדבר הזה. למשל, הרעיון של לקחת 10 נשימות איטיות בין משימה למשימה.
זה כלי עצום.
ממש. נגיד, סיימת פגישה ולפני שאת פותחת את המייל הבא, רק 10 נשימות.
כי ברמה הפיזיולוגית, הנשימות האיטיות האלה מגרות את עצב הווגוס ושולחות לגזע המוח מסר ברור, אין נמר בחדר. אפשר להירגע. זה קוטע את זרם הקורטיזון.
כמו לחבר את הסמארטפון למטען ל2 דקות רק כדי שלא יקרוס.
בדיוק.
ועוד המלצה שאני אישית ממש אהבתי, זה 2 דקות של שקט במכונית לפני שנכנסים הביתה.
כן, טעם העבר.
הרי מה קורה? אנחנו באים מהעבודה, כל החוץ, פקקים, ואז פותחים את הדלת, ובום, ישר למשמרת השנייה עם הילדים או המטלות, המוח לא קולט שהסביבה השתנתה.
אז 2 דקות האלה בחנייה, בלי רדיו, בלי טלפון, פשוט שקט, מונות את העברת המתח מהמשרד לתוך הבית. זה כיבוי יזום.
מדהים. ויש גם את שאלת הרפלקציה היומית. לשאול את עצמנו בסוף היום, מי נתן לי היום?
או. זו השאלה הכי קריטית, כי היא מחזירה אותנו לעניין ההדדיות. אם התשובה היא אף אחד, יום אחרי יום חייבים להתייחס לזה כאל נתון עזרה. אדם חייב לדעת לקבל, אחרת הוא יקרוס.
הרעיון הוא בעצם לא לתת פחות לאחרים, כי אנחנו אוהבים לתת, אלא פשוט ללמוד לתת לגוף את רגע הכיבוי שהוא כל כך כל כך זקוק לו.
נכון.
אז אם נסכם את מה שגילינו היום בצלילת העומק שלנו, נתינה היא מתנה. הבעיה היא אך ורק הנתינה החד-כיוונית הזו, בלי שום החזרה.
זה ניהול אנרגיה פיזיולוגית לכל דבר. מי שיודע לחבות ולהיטען מחדש, יחזיק מעמד.
זה לגמרי קישור הישרדותי אישי ומקצועי, זה לא מותרות.
וזה מעלה שאלה חשובה לסיום, מחשבה שאפשר לקחת הלאה. אם הגוף שלנו יודע לרשום בצורה כל כך מדויקת ומדעית את העומס האלוסטטי, את החוב הזה של הנתינה, איך הייתה נראית החברה שלנו אם היינו יכולים למדוד ביולוגית גם את ההטענה האלוסטטית?
וואו, איזו מחשבה.
כאילו, מה היה קורה אם היינו יכולים לראות בבדיקת דם פשוטה את ההשפעה הפיזית והמצטברת של קבלת תמיכה מאחרים? לראות את הדלקת יורדת כשמישהו באמת מקשיב לנו.
זה באמת משנה את כל הפרספקטיבה. לקבל עזרה זה לא פינוק, זו פשוט פעולה רפואית לכל דבר. חומר אדיר למחשבה. אז תודה לכולם שהייתם איתנו, ואל תשכחו לחבר את עצמכם למתן היום.